Radio. השבוע הפודקאסט השבועי של הארץ, ליאור קודנר באולפן. לפני 134 ימים נבחר אבי גבאי ליושב ראש מפלגת העבודה. מאז הוא הספיק להרגיז את הקהל המסורתי שלו באמירות נגד המקורות היהודיים שלהם ועל כך שלא ישלב ערבים בממשלתו. מנגד, המפלגה עולה בסקרים וגבאי נהנה מהמולה התקשורתית. הוא ומסגב יהיה כאן עוד מעט בניסיון לפצח את האסטרטגיה של גבאי. נדבר גם על התביעות שהגיש נגד היועץ המשפטי לממשלה בדרישה להעמיד לדין את ראש הממשלה נתניהו. אסף רונל התארח כאן לשיחה על דמותו של הדיקטטור המודרני, עם נפילתם של מועמר קדאפי, סדאם חוסיין והשבוע גם רוברט מוגאבה, מי הרודנים שנותרו על הגלובוס, והאם המודל האוטוקרטי הנוכחי בדמותם של פוטין וארדואן כאן כדי להישאר. ולסיום, האם הפריון הגברי ממשיך להתרסק, ומה זה אומר לגבי עתיד האנושות? נטע אחיטוב וחגי לוין ירחיבו כאן על ספירת הזרע המצטמקת בעידן המובייל, ויתנו שגם טיפולי ההפריה לא יצילו את ההומו סאפיאנס, אבל יש פתרונות אחרים. השבוע, תוכנית רביעית, אנחנו מתחילים. 4 מאמרי מערכת נכתבו בארץ בשבועות האחרונים נגד יושב ראש מפלגת העבודה אבי גבאי. לפחות בינתיים, הביקורת הזו לא מפריעה לו לעלות בסקרים, ואיתנו פובליציסט הארץ, אורי מסגב, שלום.
שלום.
אז הוא מדבר נגד יהודים, השמאלנים ששכחו מה זה להיות יהודים, נגד הערבים, ובינתיים הציבור אוהב את זה.
הוא עושה ניסוי פוליטי מרתק, שבו הוא מנסה לרסק את המפה הפוליטית הקיימת. הוא בזמנו אמר לי שטוב לו שיתקפו אותו בארץ. אני לא יודע אם הוא התכוון לארבעה מאמרי מערכת, אבל הכיוון הוא לשם. גבאי מרגיש, ואנחנו נצטרך לראות אם זה נכון שהוא מכיר את האוכלוסייה בישראל יותר טוב מעיתון הארץ.
ודעתך?
דעתי שזה מרתק, חשבתי ואני עדיין חושב שהוא היה מועמד המתאים ביותר להוביל את העבודה ולנסות להוביל איזשהו שינוי. הוא בהחלט דוחק אותנו לפינה עם כל התבטאות וכל אמירה נוספת, חלקם מומללות בעיניי, אבל אני עדיין לא מרים ידיים.
בוא נשמע באמת את ההקלטה הזאת על היהודים שהייתה בשבוע שעבר.
ב-99 נתניהו אמר לרב כדורי, אמר לו באוזן ככה והטלוויזיה קלטה את זה, אמר לו, השמאל שכח מה זה להיות יהודים. את יודעת מה השמאל עשה כתגובה לזה? שכח מה זה להיות יהודים. כאילו אמר, אוקיי, אתם אומרים את זה עלינו, אז אנחנו עכשיו רק ליברלים.
אז בהקשר הזה הוא מאוד הכעיס גם אנשים שדווקא תמכו בו באמירות האחרונות, כולל שלי יחימוביץ' שקצת רעדה כשהיא נדרשה להתייחס לסוגיה הזאת.
בהחלט, זאת אמירה אומללה, מיותרת. הוא מסביר שהוא דיבר מתוך כאב וניסה להגיד בדיוק את ההפך. התרשמתי שהבין את הטעות, וזה גם מאפשר ללפיד מיד לחגוג. וזו הסכנה האמיתית של גבאי. לא להישחב על הגדר, להעביר כמה מנדטים מהימין, אבל לאבד אותם בצד שמאל, אצל מה שהוא קורא השבט הלבן, שימהר למצוא ניחומים בזרועותיו של לפיד.
עוד תיאוריה בהקשר הזה שהוא גם מנסה לחזק את מרץ.
כן, הוא לא מנסה, אבל הוא אמר שזה לא רע שזה יקרה, וזה נכון, מרץ תמיד מתנדנדים על סף אחוז החסימה כשיש מועמד סוחף בעבודה, אז נראה לי שאת האגף הזה הוא יבטח. הם מספיק שמאלנים נבלו, עכשיו הוא יצטרך לדאוג לא לאבד יותר מדי מנדטים של המרכז.
ובוא נזכר בעוד מישהו, אהוד ברק, בסוף השבוע פתאום מדבר על זה שהוא רוצה לחזור לחיים הפוליטיים.
אני לא צריך חיזוקים, אני מספיק לא צנוע בשביל להבחין שבאופן אובייקטיבי, מבחינת הרקורד, הניסיון, המוכרות הבינלאומית, ההיכרות האינטימית, בעיות הביטחון, דינאות, כלכלה, whatever, אני היום יותר בשל וקשיר להוביל את מדינת ישראל מכל אחד מהמועמדים מסביב, כולל נתניהו.
אז לברק בכלל יש סיכוי?
קודם כל, מהלך מוזר, ברק הרי הגדיר את גבאי כמועמד אולטימטיבי שכל ועדת איתור הייתה בוחרת. ברק לדעתי אין לו קוניונקטורה. הוא ציפה שכל המחנה מתישהו יתכנס ביחד, גם תנועות גם מפלגות, יבוא אליו ויבקש אנא מלוך עלינו. זה לא יקרה בפוליטיקה הישראלית. כשהוא ניסה לרוץ פעם שעברה בפלטפורמה עצמאית, קרא לעצמאות, הוא הסיר את המועמדות כי הבין שהוא לא יעבור את אחוז החסימה. מלבד לגרום איזה מבוכה ואי נוחות לגבאי ובמחנה, אני לא רואה לאן זה הולך.
אלוף בן אותו הרחנו בפודקאסט הראשון, התייחס לנקודה הזאת של גבאי והוא אמר שבעצם המהלכים האחרונים שלו נועדו לסמן לנתניהו, תיקח אותי בחשבון בממשלה הבאה, בואו נשמע את הדברים.
זה נראה כאילו נתניהו וגבאי זוחלים אחד לשני.
שבסוף תהיה ממשלת אחדות, אחרי הבחירות הבאות.
עוד פעם, תהיה אופציה. הייתה אופציה גם בבחירות האלה, ונתניהו הלך עם בנט. הייתה אופציה שנה אחר כך, והוא הלך עם ליברמן. נתניהו כמו כל אחד אוהב שיש לו הרבה כדורים באוויר.
התייחסות שלך לדברים האלה?
קטונתי מלתת תחזיות, בעקבות גם תחזיות מוצלחות ולא מוצלחות שנתתי בעבר. אני יכול להגיד...
בחירות בעיקר, אם אתם זוכרים.
אני יכול להגיד, במקרה הזה, ממש מידיעה אישית, שזה נראה לי רחוק מאוד מהמציאות. אנשים שיושבים עם גבאי ושומעים מה הוא חושב על נתניהו, לא יצליחו לדמיין אותו באותה ממשלה. לא בשביל זה הוא הקים את כולנו עם כחלון, לא בשביל זה הוא השתלט על העבודה. לדעתי האספירציות שלו, היומרות שלו, הן הרבה יותר גבוהות מזה. אני מאוד אופתע אם זה יהיה הכיוון.
בוא נדבר על האקטיביזם העיתונאי שלך סביב נתניהו, עתירות לבית המשפט, למה? כי כבר אי אפשר לכתוב ודברים לא קורים, אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה והמציאות לא מתכתבת עם זה?
תראה, זה לא התפקיד הטבעי של העיתונאי והפובליציסט, אבל אני נהנה להיות דינמי, גם המציאות משתנה.
למי שלא מכיר אולי תסביר?
עתרתי לבגץ כדי שתתקבל כבר החלטה בפרשת המעונות, וראו זה פלא כמה ימים לפני הארכה שבית המשפט קצב למנדלבית, אז הודיעו על כתבי אישום. אחר כך ביקשתי שיקבע מועד לשימוע, ואיימתי שוב לחזור לבגץ, ובאותו ערב... וזה פלא, נקבע מועד לשימוע.
אז זה עובד, אתה אומר.
בינתיים אנחנו עם שניים משניים. הסיבה היא לקונה, יש איזה חוסר בשומרי סף. אני לא העיתונאי היחיד, וגם לא הבכיר שבהם שהתחיל לעשות גם דברים אקטיביים. אני מודה שאני גם מאוד נהנה מזה, גם מזהה צמא אדיר לזה בציבור, וגם בינתיים זה אפקטיבי. זה מה שאופוזיציה הייתה אמורה לעשות, אבל אין אופוזיציה בישראל פרלמנטרית בשנים האחרונות.
תביעות נוספות שאתה עובד עליהם עכשיו?
כן, כן, הודעתי כבר השבוע שאני אאלץ לחזור לבגץ אם מנדלבליט יתעקש לקיים את השימוע לשרה נתניהו בעצמו. זה ניגוד עניינים מובהק, הוא עובד באופן צמוד. עם בעלה בשנים האחרונות לא ייתכן שיערוך את השימוע, אין פה אפילו מרית עין של מנהל תקין ו... זה כבר בקנה. נתתי לו חודש להגיב, בוא נראה אם גם הפעם זה יצליח.
אתה עיתונאי כבר הרבה שנים, גם בארץ, אחר כך בידיעות אחרונות, אחר כך חזרת בארץ, עכשיו בעידן הפייק ניוז, רשתות חברתיות, אינטרנט, אתה רואה שתפקיד העיתונאי מאוד מאוד משתנה?
אני פטריוט גדול של הארץ, מאמין שיש עוד מקום לעיתונות איכותית, אמינה, כן דעתנית, מעולם לא התיימרתי להיות אובייקטיבי, זה משעמם בעיניי. לכן אני כמעט לא רואה גם, וזה יפתיע אולי את מאזיננו וקורנו, מהדורות חדשות, ולא מקשיב הרבה לאקטואליה ברדיו. שם באמת נפרץ הסכר, ואתה לא יודע אם ניר חפץ שאתמול דברר את נתניהו והיום מפרשן אותו, וברדוגו וכל החבר'ה האלה, אין לי עניין בהם. אני חושב שלעיתונות שאנחנו עושים, לא רק שיש תפקיד, יש תפקיד יותר חשוב מבעבר, וזה מעין מסננת. ברגע שאנשים נותנים בך אמון ועוקבים אחריך, הם יודעים שלפחות למה אפשר לצפות ממך.
יש איזושהי קהילה סביבך, גם בפייסבוק, גם קצת בטוויטר, גם באתר הארץ. אתה לא מפחד שאתה מרחיק אנשים אחרים, ויש אנשים מאוד ספציפיים שהם בבועת תורים מסגב, שמשם מקלים את החדשות והם לא חשופים לדברים אחרים, או שאתה לא פונה לקהלים אחרים?
המחנה הזה הולך וגדל. אני חושב שיש לו אפקט ויש אימפקט לעבודה גם מול אנשים במחנה הפוליטי שלנו, כדי לעשות להם מדי פעם סדר, מה חשוב, מה פחות. אף פעם לא עניין אותי לקרוץ לכולם, אני כן יודע שהנאמנים שבקורה הם המתנחלים, הם נהנים לכעוס ולסנוא ולהתווכח, אבל עוד, כל עוד זה נעשה ברמה גבוהה ויש לי מה להגיד להם, אני מרגיש שזה גם אפקטיבי. לשכנע את המשוכנעים ולסדר להם את המחשבות זה דבר מאוד חשוב.
למה?
בגלל שאנשים צריכים לזה, בדיוק בגלל, צריכים את זה, בדיוק בגלל המציאות שתיארת, שההפצצה האינסופית הזאת והרשתות החברתיות עם הפידים האינסופיים, אני כן מאמין בצורך עדיין להביא מידע, להביא דעה מנומקת, מקצועית. אני 18 שנה במקצוע, אז למדתי גם הרבה מטעויות שלי, יש דברים שאני לא עושה היום ודברים שכן. אני חייב להגיד שאני מאוד נהנה, וזה השנים הכי טובות שהיו לי במקצוע. אז אני לא מספיד אותו כל כך מהר.
רואים מסגב, תמשיך לנו, תודה רבה.
תודה רבה.
ואנחנו נפרדים היום מרוברט מוגאבה, שליט זימבבואה, מי שלא מכיר, שמסיים השבוע את תפקידו, בן 93, אחד הדיקטטורים האחרונים המוכרים באפריקה ובעולם כולו. ואסף רונל, עורך חדשות החוץ של הארץ, איתנו באולפן, שלום אסף.
שלום.
ואיתך אנחנו נדבר על דמות הדיקטטור, שלאט לאט נשארים פחות ופחות דמויות איקוניות כאלה, נכון?
כן, הם מתחלפים.
מתחלפים, תכף נדבר במי, אבל בואו נתחיל בדמותו של מוגאבה, בן 93, עדיין איכשהו מתפקד, אבל מה בעצם קרה שם?
מוגאבה, האיש שהוביל את זימבבואה לעצמאות מבריטניה ב-1980, החליט בשנים האחרונות, לקראת הגיל המבוגר שבו הוא נמצא, לנסות להעביר את השלטון לאשתו גרייס. גרייס מוגאבה צעירה ממנו בכ-40 שנה,
מאוד אוהבת שופינג.
מאוד אוהבת שופינג, עצבנית מאוד, היא עלתה לתקרית דיפלומטית לפני כמה חודשים, שבה היא הקטה אישה בדרום אפריקה, ונמלטה מהמדינה, ואז טענה לחסינות דיפלומטית, היא לא בדיוק פופולרית בזימבאבווה בלשון המעטה, אבל מוגאבה, שבגילו המופלג היה משוכנע שהדברים נשארו כמו שהיו כשהוא היה צעיר, חשב שהוא יוכל להכריח את המדינה כולה להעביר את השלטון לאשתו. הוא התבדה, הוא החליט להדיח את סגנו והאיש שסומן כמי שיחליף אותו, אמרסון מנגנגווה, שנמלט מהמדינה, אבל מבחוץ כנראה משך בחוטים ועודד את הצבא לעצור את מוגאבה ולהבהיר לו שהחלפת השלטון לדור הבא לא מקובלת על הממסד הזימבאבווי.
בוא נשמע עכשיו קטע מהדברים של מוגאבה אחרי שהוא נעלם לקצת זמן, הוא חזר וזה היה אמור להיות נאום ההתפטרות שלו, שבסוף הוא לא ממש מתפטר בו, אבל כנראה שזה מה שקרה.
Whatever the pros and cons of the way they went about registering those concerns, I, as the president of Zimbabwe and as their commander-in-chief, do acknowledge the issues they have drawn my attention to.
אז אם נעבור מבוגאבה הלאה, נדבר על דמויות אחרות של דיקטטורים. נפרדנו בשנים האחרונות גם מקדאפי, גם מסדאם חוסיין, גם מפידל
מובארק,
וגם ממובארק. דמות הדיקטטור הקלאסי, זה סוג של אייקון כזה, הולכת ונעלמת. אם אתה צריך לסמן כאלה שנשארו, מי נשארו?
אני חושב שהם מוחלפו בדיקטטורים חדשים שהם
פחות מוכרים עדיין.
לא בהכרח פחות מוכרים, אלא כאלה שהם דרך ההתנהלות שלהם שונה. מאז האביב הערבי, מאז נפילת מובארק, מנהיגים אוטוריטריים ברחבי העולם הבינו שהם לא יכולים להתעלם יותר מההמון. הדיקטטורים החדשים, אם זה פוטין, ארדואן וכן הלאה, הם לא פועלים כאוות נפשם ובעצם מתנהגים כאילו המדינה היא שלהם. הם כל הזמן פונים אל ההמונים ומנסים לקבל פידבק ולהבין איפה הם עומדים מול...
סוטים, יותר ההמונים. פופוליסטים.
יותר פופוליסטים, יותר... גם יש להם את הטכנולוגיות החדשות שמאפשרות את זה. דוח חדש התפרסם השבוע, קובע שאחרי 30 שנה של התקדמות במספר הדמוקרטיות בעולם ועוצמתן, יש עצירה בעצם, אם ב-1975 היו 68 דמוקרטיות, המספר הכפיל את עצמו, אבל בשנים האחרונות זה נעצר מסיבות אחת, עיקריות באמת זה עליית הפופוליזם, וגם שהטכנולוגיות החדשות מאפשרות למשטרים דרכים חדשות לעשות מניפולציה על ההמונים ולעשות למוביליזציה, אבל יש לזה גם מחיר. אם מובארק יכול היה לעשות כמיטב מה שהוא רוצה בשביל לשלוט במדינה, הסיסי היום נאלץ להקשיב למה שהרחוב המצרי אומר לו ולפעול בהתאם.
אבל בהקשר זה מעניין אגב לשמוע את קדאפי מבכה את תלייתו של סדאם חוסיין. בוא נשמע את הדברים.
ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين قيادة عربية بكامل تقتل تشنق في المشانق ما ينتفرج لماذا ما ممكن الدور جاي عليكم كلكم نعم
אז אם אנחנו נתרגם את הדברים של קדאפי, למה לא הייתה חקירה סביב הרגעתו של סדאם חוסיין? ההנהגה הערבית השלמה חוסלה באמצעות תלייה, ואנחנו יושבים על הגדר, כל אחד מכם יכול להיות הבא בתור. ומי שהיה בתור זה קדאפי.
כן, האמת שהוא הראה שם את ראיית הנולד, שכבר זה היה ב-2007-2008 שהוא נשא את הנאום הזה, שהוא ביקה את בעצם ההתערבות המערבית שפגעה בדמות הרודן הישן, שסדאם חוסיין ייצג טוב מכולם את דמותו, וקדאפי חזה את מותו. היום יש בלוב עצמה אין שליט חזק ששולט במדינה והיא אחרי מתפוררת. במקומות אחרים יש שליטים שמגלים איך להפעיל את הכלים החדשים בשביל להישאר בשלטון בלי דמוקרטיה אמיתית.
ואם אנחנו נשווה לרגע לסיום בין טורקיה לבין זימבאבווה, בטורקיה ארדואן למרות הפיכה צבאית הצליח להישאר בשלטון, בזימבאבווה זה לא קרה. הסיבה לזה שבטורקיה באמת ארדואן יותר אהוב, יותר פופולרי, הוא ידע להתחבר לעם?
ארדואן, כמו שבזמן ההפיכה שהוא פנה אל העם, תעזרו לי, מנסים להדיח אותי, שאפשר לשמוע.
בוגינקי בו גלישמה,
ארדואן הוא יודע לגייס את ההמונים, אפשר לומר, לא כל טורקיה תומכת בו, אבל מסה מספיק גדולה של אנשים יצאו לרחובות בזמן הניסיון ההפיכה, ובעצם סיכלו את הטנקים שהיו בדרך למוסדות השלטון, חסמו אותם, וכך הצילו את שלטון ארדואן. אפשר לומר, שוב, זה לא דיקטטור קלאסי, אבל שלטון אורטוריטרי, שנהנה מתמיכת ההמונים בשביל לשמר את עצמו.
ואם אתה צריך לאמר מי הבא בתור?
שאלה קשה, יש באפריקה עוד כמה מיני מוגבאים שיכולים להיות הבאים בתור, שמרגישים את הקרקע רועדת תחתיהם במקומות שונים. מצד שני, גם הזימבבו עדיין לא ברור לאן היא הולכת בדיוק. עד כה האירועים בזימבבו אינם אלימים, אף אדם לא שילם בחייו על התהפוכות הפוליטיות, אבל אפשר לדעת לאן זה ילך ומה זה אומר על שאר היבשת.
פוטין וארדואן איתנו כדי להישאר. אסף, תודה.
בבקשה.
הולך ופוחת הדור הייתה הכותרת בסוף השבוע בכתבה גדולה במוסף הארץ. ב-40 השנים האחרונות ירדה ספירת הזרע של הגברים המערביים במחצית. מה זה אומר על עתיד האנושות? איתנו שניים, נטע החיטוב, כותבת הארץ, שלום.
שלום.
וגם דוקטור חגי לוין מהאוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה, מוביל המחקר הזה.
שלום.
אז נטע, בוא נתחיל איתך.
כן.
כבר שנים מדברים על זה שאיכות הזרע יורדת, מה חדש?
אורך החיים שלנו הוא לא טוב, והסביבה המלאה בכימיקלים ודברים שהם מאוד לא מוצלחים לרבייה, מה שמעוטט לנו שמשהו ממש לא בסדר בכלל עם איך שאנחנו חיים, ועם מה שאנחנו מאתירים על עצמנו, על הים, על האוויר ועל המים שאנחנו שותים. זה מבחינתי מה שמאוד הפחיד, זאת אומרת זה כמו נורת הזרה או קריאת השכמה, כפי שלוין מוזכר מצוטט בכתבה, למצב האנושות ולמצב הסביבה. מה שהכי מדהים למשל זה הפטלטים, זה אותם חומרים שמשמשים להגמשת פלסטיק, מאוד תמים לכאורה. עכשיו נסה לחשוב בכמה דברי פלסטיק נגעת רק בשעה האחרונה ותבין את גודל הבעיה. הם משתחררים מאוד בקלות, הם עוברים שיליה ככה שהם משפיעים גם על עוברים, הם נכנסים למערכת הנשימה והם גורמים לנזק מאוד מאוד חמור, וצריך לעשות שידוד מערכות כללי, וספק אם האנושות בכלל מסוגלת לעשות כזה שידוד מערכות. אנחנו לא מסוגלים הרי לרדת טיפה באיכות החיים שלנו, שלא לומר הרבה.
דוקטור לוין, אנחנו יודעים כבר שנים באמת על פגיעה באיכות הזרע, על טלפונים סלולריים, על פלסטיק. מה בעצם המחקר הזה אומר ומה אנחנו צריכים לעשות בעקבותיו?
אני מקווה שהמחקר ישים את השאלה הזאת, האם יש ירידה בספירות הזרע בצד, וקיבלנו תשובה באמת חד משמעית לשאלה הזאת, ועכשיו צריך להתמקד מה שאנחנו קוראים data for action. עכשיו הגיע הזמן האקשן. צריכים לשנות משהו בדרך שבה אנחנו חיים על פני כדור הארץ. כדור הארץ ישרוד. השאלה אם אנחנו בני אדם נשרוד. עכשיו חשוב להדגיש, המחקר הזה הוא כמו הכנרית במכרה. אם הכנרית מתה, לא צריך לבדוק את הכנרית, צריך לבדוק את המכרה. ספירת הזרע היא בעיה בפני עצמה. יש הרבה מאוד זוגות וגברים שיש להם בעיית פרויות בישראל ובעולם. יכול להיות שהמגמה עוד תידרדר, זה אי אפשר לחזות את העתיד. אנחנו גם יודעים שספירת זרע נמוכה היא סמן לבריאות לקויה של הגבר, קשורה ביותר תמותה ויותר אשפוזים, אבל זה בראש ובראשונה סמן לבעיה סביבתית. יש לנו עוד הרבה סמנים אחרים, גם מגפת ההשמנה, עלייה במחלות נוירופסיכיאטריות, והיכחדות מינים אחרים על פני כדור הארץ, מהווים סמן שמשהו לא בסדר בסביבה שלנו, נדרש שינוי של ממש. אני מאוד מאוד מקווה שהמחקר שזכה לתעודה חסרת תקדים בעולם, יהיה אחד הזרזים לשינוי הזה. אני משתדל להיות אופטימי, אבל אם אנחנו לא נלחץ על מקבלי החלטות, אנחנו הציבור, ונבהיר לו שאכפת לנו מהבריאות שלנו, ואכפת לנו גם מהבריאות של הילדים שלנו, כנראה שהשינוי לא יקרה.
ואם אנחנו מדברים ברמה הפרטנית, מה אתה ממליץ לזוג שלא מצליח להביא ילד לעולם? עדיין הרופאים ממליצים על טיפולי פוריות, אני מניח שהם הולכים לטיפולי פוריות.
קודם כל, כרופא אפידמיולוג, אני באמת חושב שאנחנו צריכים להתמקד במניעה, וגם היום אנחנו צריכים לשים את הדגש שלנו על החשיפה של נשים הרות. אנחנו יודעים שהחשיפה לפטלטים, לסטרס, לאישון במהלך ההיריון פוגעת בהתפתחות העובר באופן דרמטי ומשפיעה אחר כך לכל אורך חייו. אז בכל זאת הייתי שם על זה פוקס. אבל לזוגות שרוצים היום להביא ילדים לעולם, אז קודם כל, כל ההמלצות לבריאות הן טובות, וכמו שנשים מתכוננות להיריון, כך גם הגבר, וחבל להזניח אותו. זאת הזדמנות בשבילו לקדם את בריאותו, לא להשן, לא להשתמש בסמים, לא לשתות אלכוהול בכמות מופרזת, לדאוג לתזונה שלו, לנו יש תזונה ים תיכונית מצוינת, עשירה בפירות וירקות, זה גם טוב לזרע, בתנאי שאין שם חומרי הדברה, ולהשתדל לא להיחשף לכימיקלים שפה צריך את המדינה. אם המדינה לא תדאג לזה, מאוד קשה לעשות את זה ברמת הפרט.
אני רוצה להעלות עוד סוגיה שעלתה בעקבות הכתבה וגם מוזכרה עכשיו, ההבדל, הפער העצום בין הטיפול שניתן לנשים לבין זה שניתן לגברים. זאת אומרת, כל אישה, לפחות בעולם המערבי, הלכה, תלך או הולכת לגניקולוג, כמה גברים בכלל יודעים שהרופא שמטפל בהם נקרא אורולוג, או לא כל שכן הלכו לאחד כזה. זאת אומרת, כל הפוקוס הוא עלינו הנשים. אנחנו נוסעות בנטל הזה של הטיפולים, של הבריאות.
את רואה בזה סוג של אפליה אולי אפילו?
כן, עכשיו זה אפליה שהיא גם, זאת אומרת, כנגדנו, כי זה מאוד מלחיץ כל הדבר הזה. אבל היא גם כנגד הגברים, בגלל שבאמת זו נורת הזהרה למשהו שהוא לא בסדר בבריאות הגבר, ואף אחד לא מכוון את הזרקור לשם. זאת אומרת, אולי היה אפשר למנוע סוכרת, התקפי לב ודברים כאלה אצל גברים, אם היו יודעים שהפוריות שלהם נמוכה. אז אנחנו יוצאים פה בקריאה, באמת לשים יותר דגש גם על הגבר בכל העניין הזה של הניסיון להירות ופוריות ועל בריאותו.
אנחנו מדברים פה הרבה על ירידה באיכות הזרע, בעיקר בעולם המערבי, באסיה, לפי מה שאנחנו יודעים, או אין בעיה או עדיין הילודה מאוד מאוד גבוהה, ואם אני לוקח נתונים על כדור הארץ, אז ב-1990 על כדור הארץ היו 5 מיליארד תושבים, אחרי 2 עשורים 6 מיליארד, ועכשיו המספרים הנוכחים מדברים על 7.5 מיליארד. אז עדיין ההכחדה עוד רחוקה, ואנחנו רואים שהם ממשיכים להתרבות.
אז אני רוצה כן. לחדד, אם אפשר, אני רוצה לחדד, קודם כל, היה לנו, בדקנו את המגמה בכל העולם, אבל הנתונים הגיעו בעיקר מהעולם המערבי. פשוט לא היו מספיק נתונים כדי לדעת מה קורה בעולם הלא מערבי, והאמת היא שמחקרים מהשנים האחרונות, בעיקר מאסיה, הדגימו ירידה גם דרמטית באיכות הזרע, אז אני לא חושב שאין בעיה בעולם הלא מערבי.
וזה קורה למרות שגם בסין וגם במקומות אחרים בעולם מנסים להילחם בילודה, למרות זה המספרים עולים.
אבל העלייה במספר האנשים היא גם בגלל שתוחלת החיים עלתה, זאת אומרת גם זה עוד פקטור, אבל מסביבנו כמה מאיתנו מכירים אנשים שיש להם בעיות פוריות, זאת אומרת זה קיים, אנחנו כן גם עדים לזה שהבעיה הזאת קיימת, נכון, למרות שזה באמת... המחקר נעשה ב-40 השנים האחרונות, ו-40 השנים האחרונות כן הייתה עלייה במספר אנשים, אבל גם זה בזכות הטכנולוגיה ותוחלת, והערכת תוחלת החיים.
בוא נזכור גם שבמדינות אירופה, קצב הילודה הוא פחות מ-2.1 פר אישה בגיל הפוריות, ולמעשה הוא שלילי. הם זקוקים למעשה למאגרים כדי להכניס אוכלוסיות צעירות, אבל שוב, הבעיה היא לא רק בעיית הפוריות, הבעיה היא שזה סמן שמשהו לא בסדר, ואנחנו... לא יכולים להתעלם מהסמן הזה.
ואם אנחנו מדברים על העולם בעוד 20-30 שנה, יכולה הטכנולוגיה להתפתח, ואולי בכלל לא נצטרך זרע, אלא אפשר יהיה להביא ילדים משתי נשים, או לעשות תאים אחרים לתאי זרע, יכול להיות שגם הטכנולוגיה תיקח אותנו לשם.
או שיהיו בנקי זרע, למשל, עם זרע מאוד מאוד איכותי, כפי שקורה היום בתעשיית הבקר וכל חיות המשק.
ולא נצטרך גברים.
כן.
אני באמת שוב רוצה להגיד, יכול להיות שנפתור טכנולוגית בעיה נקודתית, ונזריק את הזרע לביצית, אבל התנאים הסביבתיים והחברתיים שמזיקים לנו ולבעלי החיים ולצומחים בכדור הארץ, לא נצליח לפתור אותם רק בעזרת פתרונות טכנולוגיים. בסוף זה יקרוס לתוך עצמו ואנחנו נחיה בכדור הארץ שלא מאפשר חיים. לכן אנחנו חייבים להשקיע הרבה יותר מאמץ, גם במחקר וגם בעשייה ששמה, קוראים לזה היום בריאות אחת, ששמה את הבריאות שבני האדם ושל בעלי החיים ושל כדור הארץ במרכז, ולא לתת לאינטרסים מסחריים לשלוט בקבלת ההחלטות שלנו, וזה נכון בכל דבר. היום חברות שמייצרות מוצרים, הן לא אחראיות לנזק העתידי של המוצרים שלהם. אנחנו חייבים לשנות את הבעיה הזאת מהיסוד, ולהחזיר חזרה למדינה את היכולת שלה, לדאוג לבריאות שלנו ולבריאות של הדורות הבאים, בישראל במיוחד, דווקא בגלל שאנחנו מדינה מצומצמת במשאבים שלה וצפופה וכן הלאה, אנחנו נהיה בין הראשונים שנראה את ההשפעות, וכבר אנחנו רואים אותם. חשיפה של הציבור הישראלי לחומרי הדברה ולכימיקלים אחרים היא מהגבוהות בעולם.
נטע, לסיום, תגובות מיוחדות שקיבלת בעקבות הסיפור הזה?
הרבה גברים מבוהלים, וכן, בעיקר איזושהי מין בהלה, אבל האמת שזו הייתה גם המטרה של הכתבה, זאת אומרת, לעורר משהו, כן, לעורר איזה דיון על הסביבה שבה אנחנו חיים. הכתבה נפתחת עם הסיפור של חברת דול, שמייצרת חקלאות, זאת אומרת, מזון, ואיך היא גרמה לעקרות בקרב העובדים שלה, אבל זה מה שקורה בעצם לכולנו, מהרבה מאוד חברות אחרות, אז אני חושבת שצריך באמת... להירתם ולעשות משהו, ולפחות לחקור את הסיבות.
ואני רוצה לסיים בנימה אופטימית. כמו שהמין האנושי ידע להתגבר על בעיות מאוד מאוד סבוכות, אם אנחנו נשים את הבעיה הסביבתית וכולל את סוגיית הפוריות במרכז, אני בטוח שטובי המוחות בעולם יצליחו למצוא פתרונות אמיתיים מקיימים לטווח ארוך לבעיות הללו, וליצור עולם טוב יותר לכולם.
נדע הכי טוב, דוקטור חגי לוין, בנימה האופטימית הזאת נסיים. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה ליאור קודנר.
כאן סיימנו, על ההפקה ניצה ברגמן ולאה מרנס, עריכת סאונד דן ברומר, ניהול הפרויקט תומר גולן וינון גיושוביץ, תודה גם לחברת אדיו, אתם מוזמנים להוריד את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות של אפל וחברות אחרות, אני ליאור קודנר, תודה על ההזנה, נהיה פה גם בשבוע הבא.